מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אנחנו בעיצומו של שבוע מוזר מאוד, ולא, אני לא מדבר על גדעון סער או על השרתים של גוגל. השבוע התחיל בגרמניה עם הבנק המרכזי של אירופה שהחליט להזרים עוד כסף לשווקים. הוא נמשך עם סערה מקומית שהגיעה מכיוון בנק ישראל בירושלים בתחום המשכנתאות. הוא נמשך בוושינגטון ובקונגרס וגם בפודיום של יור הפד אתמול עם החלטת הריבית האחרונה. אז שלום וברוכים הבאים לפרק 123 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. אהלן אורי.
אהלן שי.
טוב, אז על מה נדבר היום בפרק? נדבר על מה קרה השבוע, למה דווקא עכשיו, רגע לפני סוף השנה, ובדיוק בשבוע שסוף סוף מתחילים לחסן את כולם, או את חלקנו, מחליטים הבנקים המרכזיים פתאום להתעורר ולהיות אגרסיביים מתמיד. נדבר על מה היו השלכות של הצעדים האלו, על הכלכלה הריאלית, הזאת האמיתית של היום-יום, ואיך אם בכלל אפשר לתרגם את המהלכים של הבנקים המרכזיים לכסף, לכסף בשבילנו. אז גם השבוע היו שאלות טובות מאוד ומעניינות בקבוצת פייסבוק שלנו, מנועי הכסף מדברים כלכלה. מה שכן, השאלות נוגעות לפרק שלנו היום, אז חבל שפשוט נתעכב עליהם ופשוט נתחיל לדבר. אז בוא נתחיל גיאוגרפית, מהמקום הכי רחוק, ואז נתקדם לאט לאט לפה, כי אין דרך אחרת לעשות את זה.
מתחילים מאוסטרליה.
נכון, בדיוק. אז בניו זילנד השבוע החליטו להשאיר את לא סתם. ארצות הברית, כן, אתמול. אז מה?
עוד מאותו דבר, אין הפתעה בהודעה, הנקודה ש...
רגע, מה הייתה ההודעה?
אולי באמת נגיד קודם. הפד הודיע אתמול שקודם כל הוא עדכן קצת את התחזיות שלו, זו הייתה החלטה, פעם ברבעון הם מעדכנים את התחזיות קדימה, הוא עדכן אותם קצת כלפי מעלה, צריך להגיד, בעיקר בגלל ההתחלה של החיסונים, אז נראה להם שההתאוששות תהיה טיפה יותר מהירה ממה שהם חשבו קודם לכן, אבל יחד עם העדכון כלפי מעלה, וכדי אולי לא לעורר חששות שהפד מפסיק עם הזרמת כסף האדירה שלו לשווקים, הוא גם טרח להגיד שהוא ימשיך לרכוש נכסים, בעיקר אגרות חוב ממשלתיות, בהיקף של לפחות 120 מיליארד דולר כל חודש, עד... בוא נגיד, שנרגיש שהכל בסדר. זה פחות או יותר מה שאמרו. עד שסביבת האינפלציה ושוק העבודה יראו לנו במצב טוב. בגדול, הפד בא ואמר, מה שאני עושה היום, אני הולך להמשיך עוד הרבה, 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 הרבה זמן, עד שבעצם אי יהיה אפשר להמשיך עם זה. וזה אלה חדשות, מבחינת השווקים, אלה חדשות טובות כמובן, כי זה אומר עוד הרבה נזילות שזורמת לשווקים. ואלו חדשות שבעצם מתאימות למה שאנחנו רואים, כמו שאמרת, מבנקים מרכזיים אחרים בעולם, שבאים ואומרים, אנחנו פשוט ממשיכים להדפיס כסף ולהזרים אותו לכלכלה, וזה מתחבר למה שאמר ה-ECB, הבנק המרכזי באירופה, שהודיע על כך שהוא מגדיל את תוכנית הרכישות שלו בעוד 500 מיליארד אירו.
אז רגע, מה ההבדל? לא, אבל למה באירופה מגדילים ובארצות הברית לא? כי המצב בארצות הברית הוא טוב יותר, או שהם חשבו על כך לפני חצי שנה, והם לא צריכים להגדיל עכשיו?
לא, אבל בשניהם מגדילים. גם בארצות הברית אמנם לא מגדילים את הרכישות החודשיות, אבל בעצם אומרים לך שנמשיך עם הרכישות החודשיות לאולי יותר זמן ממה שחשבת, אז בסך הכל, כל גודל התוכנית כביכול גם גדל. כי זה פשוט נמשך יותר זמן.
אוקיי.
ובאירופה אומרים, אנחנו כרגע לוקחים, מאפשרים לעצמנו עוד 500 מיליארד אירו קדימה, ויש לנו מספיק זמן להמשיך עם הרכישות, זה בעצם אותו דבר, אין משמעות גם לסכום הזה. הרי נגיד ויעברו עוד איקס חודשים, והרכישות של ה-ECB כבר יגיעו להיקף שמתקרב לאותם, למגבלה שהם כביכול שמו על עצמם, אז עוד הרבה לפני זה הם יגידו, טוב, אנחנו מעריכים בעוד 500 מיליארד. אין בעצם, מה שהם באים להגיד לך זה שאין מגבלה.
כן.
גם פה וגם פה. זה ממשיך וזה ימשיך, כל עוד יוחלט, לא יוחלט אחרת. וזו בעצם הנקודה. הנקודה היא שגם הבנקים המרכזיים אומרים לנו, אנחנו ממשיכים להדפיס כסף ולהזרים אותו לכלכלה, לקנות בו אגרות חוב ממשלתיות כדי לשמור את הריביות בשוק האג"ח נמוכות ככל שניתן, ובצד השני אנחנו ממש הם דורשים מהממשלות, אם זה בארצות הברית או אם זה באיחוד האירופי או בגוש האירו, כששם זה קצת יותר מסובך, כי כל ממשלה עושה מה שהיא רוצה, בעצם קוראים לממשלות להמשיך גם הן עם תוכניות סיוע, אם זה בשוק העבודה, אבטלה, אבטלה מוגברת, אם זה בעזרה לעסקים, אם זה בעזרה לרשויות מקומיות, בעצם הבנקים המרכזיים אומרים לממשלות, אתם תדאגו להעביר כסף לציבור, אנחנו נדאג שזה לא יעלה לכם בעצם. הגיוס הזה של הכסף לא יעלה לכם, כי הריביות יישארו מאוד מאוד נמוכות.
יש את הצד אבל השני של המדיניות של הקונגרס, ואנחנו כבר מדברים על זה לא מעט, על התוכנית, ושוב נראה שזה ממש לקראת הכרעה, ותהיה תוכנית, וכבר זורקים כל מיני סכומים. זה בצד השני, נכון? זה סיוע ישיר לאזרחים ובצ'קים עדיין שצריכים את הסיוע הזה.
כן, זה הצד הממשלתי. הקונגרס, תראה, אם לא היה את הפלונטר הפוליטי כרגע בארצות הברית, אז כבר הייתה תוכנית. תהיה תוכנית. השאלה היא רק מתי, אם זה יהיה לפני שביידן נכנס, כי איכשהו אם יצליחו להגיע לאיזשהן הסכמות, או כשביידן ייכנס, אז כבר הוא יכריז על התוכנית. תהיה תוכנית, והבנקים המרכזיים, הפד, קורא לממשלה אתמול, הוא אומר, יאללה, תוציאו את זה לדרך, כי אנשים צריכים כסף. אם זה המובטלים שצריכים סיוע, והם צריכים עוד תוספת, הם התרגלו לזה שהם מקבלים עוד תוספת מעבר לדמי האבטלה, אם זה העסקים שקיבלו בזמנו סיוע, והם עדיין לא נפתחים, או הביקוש למוצרים שלהם עדיין נמוך, אז הם צריכים שתזרימו להם עוד כסף. ואותו דבר באירופה ואותו דבר בישראל, אנחנו עדיין מתחת לתוכנית הסיוע הממשלתית, וגם בנק ישראל קונה אגרות חוב ממשלתיות כדי לעזור לממשלה לממן את כל התוכניות האלו, והתמונה הזאת, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, נמשכת ותימשך עוד הרבה זמן, וזה מעלה את השאלה, האם גילינו שיש ארוחות חינם, האם יכול להיות שממשלות ימשיכו להזרים שנים כסף לציבור, והבנקים המרכזיים יעזרו להם לגייס את הכסף הזה בריבית אפסית, והכל טוב. אגב, אם כך, אז למה לא להוריד את המיסים לאפס? זה יעיץ את המשק, אין בכלל שאלה.
זאת אומרת שאני בתור מדינה לא אכפת לי אם לא יהיו לי הכנסות, אם אני מדפיס כסף בלי סוף.
כן, זה מה שאנחנו בעצם רואים היום, שלמדינות אומרות, מה זה משנה אם הגירעון יהיה 10%, או 12%, או 15%, אין לזה כביכול משמעות, כי העלות של הגירעון, העלות של בעצם לקחת את הכסף הזה שאין לי משוק ההון, היא נמוכה מאוד במקרה הרע, אפסית במקרה הטוב, ארצות הברית, ישראל, זה עולה בין 0-0.5% לגייס את הכסף הזה בשנה, שזה כמובן סכום מאוד מאוד נמוך, באירופה הריביות בכלל שליליות לחלק מהמדינות, אז הן בכלל מקבלות ריבית על זה שמגייסות את הכסף הזה. אז זה ממש לא עולה להם. אז למה לא להמשיך עם זה?
אז יש? מה התשובה? יש ארוחות חינם? אפשר להתחיל לאכול?
יכול להיות. תשמע, אני בכוונה נתחיל, אני חושב שלא, אבל נתחיל וואלה, אולי כן. תראה, קודם כל, התיאוריה הכלכלית, מה היא באה ואומרת? היא באה ואומרת, אי אפשר להדפיס כסף כי זה ייצור אינפלציה. למה? הרי בסוף, אם יש לי איזושהי כמות מוצרים שאנחנו מייצרים, או צורכים, ויש לי עכשיו יותר כסף ממה שהיה לי קודם, אבל כמות המוצרים נשארה פחות או יותר אותו דבר, אז מיידית כל המחיר של כל מוצר יגדל, כי יש לי יותר כסף, אני מבזבז את זה על אותם מוצרים. רק שב-30 שנה האחרונות, 40 שנה האחרונות, העולם המערבי הפך ונהיה הרבה פחות יצרני, והרבה יותר מוטה שירותים, ואנחנו כצרכנים, אולי אין מגבלה לכמה שירותים אנחנו רוצים לצרוך. וזו שאלה גדולה. כי מוצרים, כן, יש לנו איזושהי מגבלה, אנחנו לא יכולים לאכול יותר ממה שאנחנו יכולים. יש בסוף מגבלה כמה אנחנו יכולים כן. לאכול. ואנחנו לא נקנה סתם 4 טלוויזיות הביתה, לצורך העניין, או 6 מכוניות. אבל מבחינת שירותים, אולי אין מגבלה, אולי אנחנו עד שלא נהיה זומבים מוחלטים, כמו אני לא זוכר את השם של הסרט, האנימציה המדהים הזה, של פיקסר, שאנחנו יושבים בתוך טיוב כזה, ונוסעים ממקום למקום, ורק צורכים כל הזמן שירותי פאן. יכול להיות שעד שלא נגיע לשם, יש כל הזמן עוד שירותים ועוד שירותים שאנחנו מוכנים לקבל, רוצים לקבל, ואז בעצם, כן, מגדילים את כמות הכסף, אז כביכול המחיר של כל מוצר או שירות אמור לעלות, אבל אנחנו צורכים יותר שירותים בכסף החדש הזה, אז המחירים לא עולים, פשוט צורכים יותר ויותר ויותר. וזו שאלה, אולי זה המצב.
אבל יש פגיעה, חלה פגיעה, בטח בחודשים האחרונים מאז הקורונה, בשירותים. זאת אומרת, מה, הפגיעה המרכזית של כל המשבר הקורונה היא בשירותים, בכל תחום השירותים, נכון. הייתה ירידה. יכול להיות שזה יתושש, שהמגזר הזה, מה זה שירותים? אתה יודע, שאני הולך למסעדה ואני, והמסעדה סגורה. זה גם חלק מזה. יכול להיות, כשזה יתושש, אז האינפלציה
תעלה? יכול להיות, יכול להיות. עוד פעם, אני חושב שכן, אבל זה כן זמן טוב, אני חושב, לבחון תיאוריות מחדש. והחיים מלמדים אותנו שלא תמיד המציאות מסתדרת כמו בתיאוריה. אז א', וואלה, יכול להיות שהעולם השתנה. ב', תמיד הכלכלנים לוקחים את ההיסטוריה, ומה לעשות, אנחנו למדים מההיסטוריה, ונותנים לנו דוגמאות שבמיוחד שנות ה-70, סוף 60, תחילת 70, לתוך ה-80, שהיו שנים של אינפלציה גבוהה, כי האינפלציה הזאת נבעה ממדיניות של הדפסת כסף בכל העולם.
כן. אוקיי, אז אתה יודע מה? אז בוא אני אקח אותך מהחלק הזה לישראל, למה שקרה השבוע, ואתה יודע מה? אתמול במסיבת עיתונאים של ג'יי פאוול, יש חלק של שאלות. אל תשאל אותי למה ראיתי את כל החלק הזה, אולי במקביל כי המשחק של ארסנל והשבוע, השנה אנחנו...
אבל תודה מה, אם אתה הזכרת את ג'יי פאוול, אז תראה, ג'יי פאוול זה אחד הכלכלנים האלה שאולי משנה את תפיסה. כי הוא בא ואומר, לפד כרגע אין פחד מאינפלציה, מה שנגידים קודמים ממנו לא אמרו. ואם אמרנו קודם שבעבר, כשהדפיסו כסף זה יצר אינפלציה, צריך לזכור עוד נקודה. בעבר, כשהדפיסו כסף עוד פעם, שנות ה-60-70, הדמוגרפיה הייתה שונה לגמרי. היה לנו דור הבייבי בום, שגדל, נכנס לשוק העבודה, יצר כזה פרץ של צריכה וביקוש, שאולי זה מה שייצר את האינפלציה. ואולי בעולם של היום, כשהדמוגרפיה היא בדיוק הפוכה, האוכלוסיות במערב הולכות ומזדקנות, צורכות פחות, אולי גם אם מדפיסים כסף,
כן.
זה לא יכול לייצר אינפלציה, ולכן ג'יי פאוול רגוע. כן. אז יש פה באמת שאלה, עוד פעם, אני כאדם שמרן, אני חושב בסוף כן, זה אמור לייצר אינפלציה, לא מאוד גבוהה, לא כמו בשנות ה-70, אבל היא כנראה לא תהיה אפסית כמו שהייתה ב-10 שנים האחרונות, היא תעלה איזושהי רמת, איזושהי מדרגה. אבל מה לא, יכול להיות שלא, ויכול להיות שיש ארוחות חינם, ועוד פעם, אם יש ארוחות חינם, יכול להיות שגם נראה איזשהו שלב שזה הולך לקיצון במובן הזה, שיורידו מיסים בכלל, כדי להודד את הפעילות הכלכלית עוד פעם, כדי שתלך למסעדה, אז יורידו לך מס הכנסה ויורידו לך מע"מ, כי הממשלה תגיד, בסדר, אני מסתדרת עם גירעון של 10%, ואפשר להמשיך ככה, וזו תקופה מעניינת במובן הזה. אנחנו חושב שהשנתיים שלוש הקרובות ילמדו אותנו המון על האם העולם באמת השתנה.
אז זהו, אז כששאלו אותו, תגיד, שוק הדיור בארצות הברית, הכתב שאל אותו, נורא רותח עכשיו. למה אתם לא מתערבים? למה אתם לא עושים משהו? זה לא מדאיג אותך? אז הוא בקצרה מאוד אמר, לא, זה פשוט לא מעניין אותי. כרגע, יש צרות גדולות יותר. עכשיו אני לוקח את התשובה שלו, ואני שואל אותך, תגיד, למה זה מעניין את בנק ישראל? למה השבוע בנק ישראל, אי אפשר להגיד שהוא מתערב בשוק הדיור, אבל המימון של שוק הדיור זה חלק מאוד משמעותי משוק הדיור. למה הוא מתערב? מה אכפת לו?
קודם כל, מה שפאוול אמר זה, אני לא מתערב כי הכל שם נפלא. שוק הדיור בארצות הברית פורח, ורואים יותר ויותר מחירות וקניות ובנייה כן. וכן הלאה. אני חושב שאולי בנק ישראל רוצה לראות אותו דבר. זה לא קורה פה, אנחנו רואים כן עסקאות שקורות, אנחנו לא רואים את הבנייה חוזרת לקצבים מאוד מהירים, והבנייה היא זו שמייצרת מקומות עבודה, שמייצרת צמיחה קדימה, ואולי בנק ישראל רוצה באמת לעודד את שוק הדיור, כדי לעזור לצאת בעצם מהמיתון הזה של 2020.
אז מה הוא בעצם עושה?
ואז... הוא בא ועובד דרך צד הביקוש, כי זה מה שבנק ישראל יודע לעשות, הוא לא יודע לבנות, הוא לא יודע לשכנע את הקבלנים לבנות, הוא לא יודע לשחרר קרקעות מהר, זה העבודה של הממשלה, הוא יודע לבוא בעצם בצד הביקוש, בצד של המשכנתאות, והוא בא ואומר, אם עד עכשיו הגבלתי, הייתה מגבלה שבנק ישראל שם עוד עם מנות ב-2009, אם אני טועה, אבל באזור הזה, בנק ישראל הגביל בעצם שכל משכנתה שאתה לוקח, המקסימום מתוך המשכנתה, שיהיה מוצמד למה שנקרא מסלול פריים, שעוד שנייה נסביר בדיוק את המשמעות, יהיה שליש מסך המשכנתה. שליש לכל היותר יכול להיות בפריים. מה זה מסלול הפריים? מסלול הפריים זה מסלול שבעצם, אפשר להגיד, מוצמד לריבית בנק ישראל. פריים, ריבית פריים, ההגדרה שלה היא ריבית בנק ישראל פלוס 1.5%. אז אם ריבית בנק ישראל היום היא 0.1%, ריבית הפריים במשק היא 1.6%. עכשיו, בנקים שהם נותנים משכנתה, הם אומרים לך, יש לך כמה אפשרויות, איך תשלם את המשכנתה. אחת האפשרויות זה מסלול פריים, שבעצם הבנק אומר, למשל, החלק הזה של המשכנתה יהיה בריבית של פריים מינוס 0.5%. אז אם הפריים זה 1.6%, אז בעצם על החלק הזה אתה משלם כרגע 1.1%. כשבנק ישראל יעלה את הריבית, אז גם ריבית הפריים תעלה, ובעצם גם הריבית שלך תעלה, היא תהיה הפריים מינוס 0.5% כל הזמן. בעצם החלק הזה מוצמד לריבית הפריים. בזמנו, אחרי המשבר של 2008, כשהריבית פה ירדה ברמה מאוד נמוכה, הייתה ריצה למסלול הזה, כי הריבית הייתה אפסית, וזה יצר איזשהו חשש אצל בנק ישראל, שחשב שאוטוטו הוא מעלה ריבית, שאנשים יקחו חלק מאוד גדול במסלול הזה, שנראה להם היום זול, אבל פתאום עוד 4 שנים הוא יהיה להם מאוד מאוד יקר, וזה יקשה להם בעצם מבחינת החזר המשכנתה, ואז הוא יגביל את המסלול הזה להיות מקסימום שליש מסך המשכנתה. היום בנק ישראל בא ואומר, מצד אחד אני רוצה לעודד את המשק, לעודד את שוק הנדלן, מצד שני, אני לא הולך לעלות ריבית עוד הרבה זמן. וזו הנקודה בסופו של דבר.
מה זה הרבה זמן?
כרגע נראה ש...
לפחות...
לפחות, אתה יודע, אנחנו מסתכלים תמיד בטווח של שנה, שנתיים קדימה, הריבית כנראה לא תעלה.
כן.
אין אינפלציה שגורמת לך לעלות ריבית. האינפלציה בישראל היא מינוס, היא עדיין שלילית. זאת אומרת, גם אם היא תעלה קצת ותהיה חיובית, 0.5%, 1%, 1.5%, זה עדיין נמוך, מהמרכז של היעד של בנק, זה עדיין בחלק התחתון של היעד של בנק ישראל, אין שום סיבה לעלות ריבית. ובנק ישראל רגוע בהיבט הזה, והוא בעצם אומר, עכשיו אני פותח את זה מחדש, זה יכול להיות גם 2/3 מהמשכנתה. מה שכביכול אומר, ואני בכוונה אומר כביכול, שאם הריביות בבנקים יישארו אותו דבר, אז אתה תוכל לקבל בעצם משכנתה עם החזר חודשי הרבה יותר נמוך, כי הריבית הממוצעת תהיה יותר נמוכה. אבל למה כביכול? כי הבנקים ינהגו כפי שהבנקים נוהגים, לא רוצים להקטין את המרווחים שלהם, את הרווחים שלהם. אז סביר להניח שאם עד עכשיו...
אני חושב שצריך להסביר פה מה זה מרווח. בעצם ממה הבנק מרוויח אם הוא נותן לי את המשכנתה?
אז הבנק בעצם מגייס כסף, אם זה דרך שוק ההון, אם זה שהוא לוקח מבנק ישראל כסף, אם זה... יכול להיות כל מיני דרכים, ונותן לנו את הכסף הזה. הוא גייס כסף בפקדונות למשל, אנחנו שמים את הפקדון שלנו בבנק, נכון?
כן.
הבנק נותן לנו ריבית על הפקדון הזה?
כן.
שהיא היום אפס, ואת הכסף שלנו בעצם מלווה לאנשים אחרים, הוא מבטיח לנו שאם נרצה את הכסף הוא יחסיר לנו, הוא מלווה את הכסף שלנו לאנשים אחרים בריבית מסוימת. אם הוא מלווה את זה למשכנתאות, אז זה בריבית מסוימת, עוד פעם יש כמה סוגי ריביות במשכנתאות, אחת מהן זה זו שצמודה לפריים. עכשיו, אם היום, עד היום, אני הלכתי לקחת משכנתה, והבנק אמר לי, אוקיי, שליש אתה לוקח במסלול פריים, זה המקסימום שאתה יכול, אז יהיה פריים מינוס, נגיד, 0.5%. ואת החלק האחר תיקח בריבית קבועה, שנגיד היא 3%. עכשיו אני אבוא לבנק, ואני אגיד לו, או, אני רוצה 2/3 בריבית פריים, כי זה פריים מינוס 0.5%, אמרנו היום זה 1.1%, זה יותר זול מהחלק השני, שעולה לי 3% בשנה.
כן.
אז תן לי 2/3 בחלק הזה. אז יגיד, אין בעיה, אבל זה כבר לא בפריים מינוס 0.5%, זה בפריים מינוס 0.2%, נגיד, לצורך העניין. זאת אומרת, הוא יעשה את החישובים שלו, כך שבסוף העלות, ההחזר החודשי של ההלוואה, לא תקטן כל כך, ואולי אפילו הבנק עושה את החישובים שלו, שעל פני תקופת ההלוואה, נגיד ב-20 שנה הקרובות, תחת הערכות של הבנק, מה יקרה לריבית בנק ישראל, בסוף יצא לו אותו דבר. זו הנקודה.
אז אני חוזר פה לשאלה הראשונה שלי. למה בנק ישראל מתערב?
אז אני חושב שקודם כל זה אין לו בעיה, להפך, הוא ישמח לראות את שוק הנדלן נכנס לאיזושהי תאוצה, כי זה בסוף תורם למשק. אם זה יצליח המהלך ויוריד את ההחזר החודשי, אז לאנשים גם יתפנה כסף, הם יוכלו לצרוך יותר, עכשיו שיפתחו לאט לאט המשק עם החיסון, אז אנחנו רוצים שלאנשים יהיה כסף פנוי ללכת ולצרוך. אם זה לא יעבוד, זאת אומרת, אין פה עלות גדולה. כן. העלות כביכול הייתה, אני מזכיר עוד פעם, זה לא שהוא עכשיו משנה, אלא עכשיו הוא מבטל את המגבלה שהוא שם לפני כמה כן. שנים.
טיפה פותח את השוק.
הוא מחזיר בעצם את השוק למצב רגיל. הוא אומר, בוא, תהיו תחרותים, כל אחד שיקח איזה משכנתה שהוא רוצה. אז בעצם הוא מחזיר את הגלגל אחורה, ואני חושב שהעניין פה זה בעצם העלות שנעלמה, כי אם לפני 10 שנים בנק ישראל חשש מהעלות שאנשים לוקחים יותר מדי מהמשכנתה שלהם בריבית פריים, וכשהריבית תעלה, פתאום יגלו שהחזר החודשי שלהם הוא לא 5,000 שקל, הוא 7,000 שקל, ואז הם נקלעים לקשיים, והם נאלצים לצרוך פחות, ואולי למכור את הדירה במחירה שהיא לא נוחה, במחירים זולים מדי. הפחד הזה נעלם, כי הריבית לא הולכת לעלות עוד תקופה די ארוכה. ולכן, בסוף בנק ישראל, כמו כל החלטה, מסתכל עלות מול תועלת, תועלת יכול להיות שתהיה, לא בטוח, אבל יכול להיות שתהיה גם עם קטנה. עלות, אין הרבה, יאללה, בוא נלך על זה.
או אולי רק עוד בנושא הזה, האם יכול להיות שדיברת על פחד, על חשש שהיה לו לפני הרבה שנים, יכול להיות שעכשיו מה שבנק ישראל מפחד, הרי מה אנשים יעשו? את החלק שהצמוד, הם ימירו אותו בפריים. יכול להיות שעכשיו בסוגריים הוא ממש מפחד מזה שיכול להיות ש... תהיה אינפלציה, ואז, כמו שאמרת לפני 5 שנים, חששו מעליית ריבית פתאומית, עכשיו הם יחששו, החשש עכשיו הוא מהאינפלציה. בגלל זה הוא לא רוצה שאנשים יצמידו את זה לאינפלציה.
יכול להיות, אבל א', אם תהיה אינפלציה, אם זה החשש, לבנק ישראל ברור שכשתהיה אינפלציה, הוא גם יצטרך לעלות ריבית. כן. זה היה נוח. אני חושב שמשהו בעיקר מקווה זה שיעבירו מהחלק... בריבית קבועה, שלא צמודה לשום דבר, מה שנקרא קלט, קבוע, לא צמוד. שזה אומרים לך, מהיום ועד סוף ההלוואה, אתה משלם נגיד 2.5%, 3%, כל בנק וכל משכנתה זה אחרת. להעביר מהחלק הזה לחלק של הריבית המשתנה, כי בדרך כלל הריביות המשתנות הן גם יותר זולות. הרי נכנס לך פה אפקט של אי-ודאות, על אי-ודאות הזו אתה בעצם... הריבית כרגע יותר זולה מהריבית הקבועה, אבל יש פה אי-ודאות, זאת אומרת, יש פה טרייד-אוף. כן. אתה לא רוצה אי-ודאות, אז תשלם יותר. אני חושב שזה מה שבנק ישראל מצפה שיקרה. כי אנשים שמלכו לבנק, גם הריבית שצמודה לאינפלציה כרגע היא יחסית זולה, כן אינפלציה. אני חושב שאנשים יעדיפו לקחת מהחלק היקר, שזה הקבוע לא צמוד, ולהעביר לחלק הזול, שזה הריבית המשתנה לפי הפריים.
עדיין נשאר חובה של שליש מהמשכנתה שתהיה בריבית קבועה. כן. זה לא שאתה יכול היום ללכת ולהגיד כל המשכנתה 2,000.
נכון, אז פה באמת שאלה, כי המשכנתאות בשנים האחרונות בדרך כלל מתחלקות שליש, שליש, שליש. כמו שאתה אומר, שליש צמוד למדד, שליש צמוד לריבית ושליש קבוע לגמרי. ואז כמו שאתה אומר, מאיפה אני אעביר? אז אני חייב להעביר כביכול מהצמוד לריבית המשתנה. אז... אם זו התמונה שבנק ישראל ראו מול עיניהם, שזה הולך להיות השינוי, אז אני לא חושב שזה בגלל שהם מפחדים מהאינפלציה, כי עוד פעם, בסוף בין האינפלציה לריבית יש קשר. אם האינפלציה תעלה באחוז, לא, זה לא מה שישנה מאוד. אם הפחד הוא שהיא תקפוץ לפתאום 3%, 4%, וזה באמת יקשה מאוד על מחזירי, על לוקחי המשכנתאות בהחזר החודשי, במובן הזה, באינפלציות כאלה, גם בנק ישראל חייב לעלות ריבית, אז... אני חושב שזה בסוף לא הסיפור, אני חושב שבאמת זה עניין של בוא נעיץ את הענף, אם זה יצליח, אז זה גם יעיץ את הענף, גם ייתן לאנשים יותר כסף להוצאות שוטפות, ואם זה לא יצליח, אז אותם. אין פה עלות גדולה, כי אנחנו לא, כרגע אנחנו לא חוששים מהסיכון הזה.
אוקיי, בסדר גמור. עד כאן החלק הזה של הפודקאסט, ולחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב, השבוע אני אתחיל.
יאללה.
אנחנו, אם לא שמת לב, לקראת סוף שנה. קרה כמה דברים השנה, וחלק מהדברים המעניינים שקרו, זה הנפקות בוול סטריט. ולא רק השנה, שים לב להנפקות הכי גדולות בהיסטוריה של וול סטריט, מבחינת שווי גיוסים, דירוג. אז פייסבוק עדיין במקום הראשון, כבר במאי 12 זה קרה, איך הזמן טס, 16 מיליארד, מקום שני אובר עם 8 מיליארד, אג'יר סיסטמס, אני לא יודע אם אתה זוכר את החברה הזאת, היא כבר הפכה לפרטית, חברת תוכנה הפכה לפרטית, גיסה אז ב-2001, 4.1 מיליארד דולר, אחרי זה יש את סנאפ עם 3.9, סנופלייק, Airbnb, דורדש, ליפט, אלטיס וטוויטר. אלו 10 ההנפקות הכי גדולות בהיסטוריה, כאשר 3 חברות מתוכן השנה.
מדהים. כמה מתוכן הן לא טכנולוגיה?
אני לא חושב.
או שכולם טכנולוגיות.
אנחנו מחשיבים את אובר טכנולוגיה?
כן, חד משמעית. זה אפליקציה, זה לא הרכבים.
כולם טכנולוגיות.
יפה.
לא, סליחה, אני קצת... 10 הנפקות הטכנולוגיה הכי גדולות.
אוקיי.
זה, אבל 3 מתוכן השנה. שזה, אתה יודע.
שוק הנפקות היה מצוין השנה, גם בארץ אגב. גם בארץ ראינו לא מעט הנפקות של אקוויטי, של מניות, מה שלא היה הרבה זמן.
כן.
שוק חיכה לחברות חדשות, וראינו גם בארץ חברות טכנולוגיה ואנרגיה ירוקה שהונפקו. היו דברים מעניינים.
וזה מתחבר קצת אולי לארוחות חינם ולכסף ולזה, ויש כסף.
יש הרבה כסף, בטח בשווקים הפיננסיים. אז עכשיו דיברנו על הכלכלה, על משקי הבית. האם יש כסף למשקי הבית? אז עוד פעם, כן, כי מקבלים את האבטלה פלוס 600 דולר, או בארץ אנחנו רואים מענקים, ואבטלה עד יוני וכן הלאה. אתה מדבר על כסף בשווקים הפיננסיים? על זה לא דיברנו בכלל. השווקים סוחים בכסף, כי בסוף כל הרכישות האלה של הפד, ממי הוא רוכש את ה-120 מיליארד דולר אג"ח בחודש, ממי בנק ישראל רוכש אג"ח? מהבנקים ומהגופים המוסדיים. אז הם נותנים אג"ח, מקבלים מזומן, וצריך לעשות משהו עם המזומן הזה.
כן.
וזה מגיע לשווקים הפיננסיים. אני רוצה להכיר לך מישהי.
כן.
קוראים לה, אני חושב שקוראים לה, כי זה בסינית, שיוסי, והיא...
אין סיכוי שאתה אומר את השם נכון.
אין סיכוי. בסדר, אני קורא לה ככה.
כן.
היא בת 18, היא אוהבת ללבוש בגדים בסגנון של מדי בית ספר יפנים. היא אוהבת לפרטט, לשחוק ולהסתמס עם החברים שלה. ושיוסי היא לא בן אדם, היא אפילו לא רובוט, היא צ'טבוט. משהו כמו סירי,
כן.
או אלקסה של אמזון, צ'טבוט, מבוסס AI, עם פרסונליות משלו, כשיש לו היום בסין, זה פותח על ידי מייקרוסופט אסיה, בעיקר לשוק הסיני, מדווחים שהיו להם עד עכשיו לפחות 600 מיליון יוזרים, שמפטפטים עם שיוסי, כשמשעמם להם, בעיקר אגב, גברים, מפתיע מאוד, סינים, בעיקר ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, ועד פה, זה כבר נשמע לנו קצת דיסטופי, שאנשים יושבים בבית ומדברים למכשיר, כאילו זה החברה שלהם, הסינים קצת נבלו, וזה אני חושב הקטע, אם עד עכשיו ראינו, זה מאוד מזכיר לנו סרטים של עתידים, עתיד דיסטופי כזה, אז עכשיו בכלל, הסינים נבלו קצת מכמה שזה מצליח, והם הכריחו בעצם את החברה שמפתחת את המנגנון של ה-AI, את האלגוריתם, לעשות שני שינויים. אחד, שהיא פחות תדבר על כל מה שקשור למיניות, קצת, אומרים לה קצת הגזמת,
okay.
קצת עם הפלירטים, ושתיים, שפחות תדבר על פוליטיקה.
כי
מסתבר שה-AI שם הלך מאוד לכיוון פוליטי, אמורה לדבר כמו בן אדם מבוגר, ולפתח בעצם איתך שיחה, וזה כל הזמן
הלך לכיוונים פוליטיים. אולי שתדבר על פוליטיקה על צד הנכון.
בדיוק, שלא לטובת המפלגה כנראה, ופשוט הכריחו את החברה לעשות שני שינויים באלגוריתם, וכמובן שכרגיל יש על זה בלגן, זה בסדר, זה לא בסדר, מה עם חופש הפרט והדיבור, ותמיד בסין יש את המאבק הזה. כן. אנחנו רוצים להיות קצת מערביים, אבל קצת, לא יותר מדי.
מעניין. אוקיי, טוב, תודה רבה שהזנתם. נשתמע בשבוע הבא.